בפרק למד א', בעמוד צדיק ג', עמודה שמאלית. יישר כוח לעובדי האינטרנט שכתבו כסלב כמו שצריך, כלומר בלי יוד. כן? החודש כסלב, כותבים אותו כף סמך למד וו, ולא כף סמך למד יוד וו, כדרכם של הטועים. אז יישר כוח לעובדי האינטרנט שעשו את העבודה כמו שצריך. ובכן, אנחנו בספר תפארת ישראל, עמוד צדיק ג', עמודה שמאלית. זה שהמסך לא עובד זה סיפור אחר, אבל למה? הם שומעים אותי. כן, אבל חוץ מזה שבאמת המסך לא עובד, לא יודע למה. עוד שם אנחנו ממשיכים בעניין הקולות. כן, עניין הקולות שהיו בהר סיני, בעצם פחות או יותר עברנו על כל הנושא, אבל אנחנו צריכים עוד להשלים את דברי רבי יהושע בן נביא. עוד שם, מה זה שם? במדרש. אמר רבי יהושע בן נביא, מה תכתיב לחייו כערוגת הבושם? כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נתמלא כל העולם כולו בסמים. כן, הרי מהלחי יוצא הדיבור, כן? זה האזור שבו מתקבץ האוויר שממנו יוצא הדיבור. אז לחייו כערוגת הבושם, שכל דיבור שיצא, ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נתמלא כל העולם כולו בסמים. ומאחר שמן הדיבור הראשון נתמלא כל העולם כולו בסמים, דיבור שני להיכן הלך? אלא הרי כבר אין מקום, כבר מלא בבושם, אז איפה אתה שם עוד בושם? הוציא הקדוש ברוך הוא הרוח מאוצרותיו והיה מעביר אותו, שנאמר שפתותיו שושנים. אל תקרא שושנים אלא ששונים, כלומר עד כאן. זאת אומרת שמעביר את הרוח הראשונה כדי שיהיה אפשר לרוח השנייה להגיע, כלומר הבושם השני להגיע. כן, זה היה עושה לא. האם כבוד הרב יכול לומר כמה מילים בקשר לאירוע בהודו, שאנחנו מצטערים מאוד? זאת אכן האמת. והנה מה שאמר שהיה כל אלוהים יוצא כל דברים, והנה מה שאמר שהיה כל דברים יוצא מן השם יתברך, אין קשיה. כן, איך יכול להיות הקדוש ברוך הוא מדבר? הקדוש הוא מדבר, וכי יש לו פה ולשון ושפתיים ולסת שהוא מדבר? הרי גם הדיבור הוא צמצום באופן כללי, כל דיבור יש בו צמצום של הרוח הראשונית. כן, האם מותר לדמיין שהקדוש ברוך הוא גוף כשאתה מתפלל כדי שתוכל לכוון יותר? לא. עכשיו, והנה מה שאמר שהכל דברים יוצא מהשם יתברך, אין קשיה, כי דבר זה מצד המקבל, ודבר זה ברור נתבהר במקום אחר. זאת אומרת, לא שהקדוש ברוך הוא בעצמו מצומצם בדיבור, אלא שהאופן שבו אנחנו קולטים את הנוכחות שלו זה צורה של דיבור. ומה שהיה כל העולם מתמלא בסמים מכוח הדיבור, אגב יש ביטוי כזה יפה, כשרוצים להגיד משהו תמוה אומרים כביכול, נכון? כביכול. ויש שתי מסורות איך אומרים את זה. אצל אחינו האשכנזים המסורת היא שאומרים כביכול, ואצל אחינו הספרדים המסורת היא לומר קו יכול. מה ההבדל בין כביכול לבין קו יכול? אז כביכול הדבר הוא פשוט, כאילו שזה יכול להיות, כי ויכול, כאילו, כמו שהדבר, כמו במצב של יכול, כי ויכול. והמסורת הספרדית אומרת קו יכול, קו זה קף ב', יכול, כף ב' אותיות, יכולות לומר את זה. כלומר, אם אתה מעביר את זה לאותיות, האותיות יכולות להגיד מה שהן רוצות. עכשיו זה מעניין, כי זה אומר שהיחס בין האינסוף לבין הסוף, זה אותיות. והדבר הזה יש לו כמה גלגולים לרעיון הזה. הוא גם נמצא בספר יצירה, שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו ב-22 אותיות ו-10 ספירות, סך הכל 32 נתיבות. וזה גם נמצא למרבה הפלא בפילוסופיה הפנומנולוגית של המאה ה-20 אצל היידגר, שהאותיות, המילים, הם הן שיוצרות את המציאות, מוציאות מן התוהו אל המשמעות. ומאוד מעניין שבגלגול מודרני אפשר לראות רעיונות קדומים גם כן שחוזרים על עצמם. בכלל, מה פירוש המילה, מאיפה השורש של המילה אות? מה? לאתות, נכון? יש פועל כזה, נכון? לאתות. מה זה לאתות? לאתות זה לבוא. כן? השם מסיני בא, ואתה מרביבות קודש. כן? יאתיו חשמנים מני מצרים. שובו יאתיו. כן? אז לאתות זה... כי אומר, כי פחד, פחדתי ויאתייני, ואשר יגורתי בא לי. אם כן, ויאתייני, בא לי. אם כן, אתה זה לבוא. אז אות זה מה שבא. כלומר, הביאה של האינסוף אלינו נקראת אות. ויש אופנים שונים של ביאה כזאת. 22 אופנים של ביאה.
לא שורש שונה
הרב?
לא שורש שונה, יהיה...
לאיית, לא. כשאומרים לאיית, רוצים להגיד באיזה אותיות כותבים את זה. זה מילה חדשה, מודרנית. כן, אבל בעברית קדומה זה אתה. אתה זה מלשון לבוא. גם בארמית. כלומר, בארמית זה נשמר יותר. בעברית זה נשאר רק בשפה העשירית. ובארמית זה בשפה המדוברת. זה כמו שבמשל, יש הרבה דברים כאלה. בעברית, לראות, אומרים, לראות. נכון? ולפעמים אומרים גם לחזות. אבל לחזות זה ביטוי שירי יותר. אבל בארמית, חזה, זה האופן שבו מדברים. כלומר, כדי להגיד לראות, אומרים חזה. כן. איך קול הופך לריח? איך דיבור הופך לריח? זה לא ריח פיזי. זאת אומרת שהאינסוף יכול, או שזה כן, זאת אומרת שאם יש דיבור בתחום הרוחני, אז יש גם ריח בתחום הפיזי. זאת אומרת שהאינסוף יכול לתקשר עם הסוף באמצעות סמלים, לא, באמצעות אותיות. והאות זה בדיוק ההפך מסמל. כי הסמל זה דבר שמצד עצמו אינו כלום, אלא הוא רק בא להזכיר. מה שאין כן האות שהיא עצמה מולקולה של הדיבור. כן? בכלל, מה המשמעות של השורש אות? עכשיו אנחנו דיברנו על השורש אתה. מה עם השורש א' ו' ת'? מה? מלשון איבה.
רצון,
יפה. אות זה רצון. אז הרצון, כשהוא מתפרט, הוא מופיע בצורה של אותיות. זה רצונות יסוד. חלקיקי היסוד של הרצון זה אות. אות מלשון איבה. כן? אבל זה לא לגמרי פשוט. כי איבה, השורש של השורש, השורש של השורש איבה, זה א' ו', נכון? כי הה זה רק אות הקריאה. אז אם כך צריך להגיד או. מה זה או? או זה רצון לא מבורר. אפשר כך, אפשר כך. או, או. כן? או זה, או זה. כשהרצון מתברר, הוא מקבל תו, דהיינו, התוויה, אז הוא נהיה מאור לאות. הוא מקבל צורה ברורה. כן, מה רצית?
עוד גם זה, א' זה אות הראשונה, ת' זה אות האחרונה, וו' מחבר ביניהם כל האותיות שלו.
מא' עד ת'. אתה אכן צודק. יש גם מא' עד ת' וחיבור. כן? א', ת', התחלה, סוף, בחיבור, וו, נכון, גם זה. וכשזה בלי וו, זה חיבור בלי משך, את, זה את זה. כן, בבקשה.
זה אומר שהרמית היא כאילו השפה פנימית, או התת מודעית של העברית?
אתה שואל שאלה על רקע משהו ששמעת, אבל זה לא לגמרי מדויק. זה אומר שמה שעולה מהדברים שאני אמרתי עכשיו, זה שהרמית והעברית, הן קרובות שתיהן לעברית, נגיד לשמית המקורית. לפני ההתפרדות של השפות השמיות, הייתה קרבה בין הארמית לבין העברית. זה מה שאני אמרתי עכשיו. מה שאתה אומר זה על יסוד שיעור אחר. שבאותו שיעור אחר אני אמרתי שהתת מודע של העברית זה הארמית. אבל מסיבות אחרות. מהסיבה שאברהם אבינו הופיע בתור מי שהשתחרר מהקליפה הארמית כדי לחזור אל העבריות. כי הוא היה עברי מקדמת דנה, אבל היה פיתוי של משפחתו של עבר להיות ארמיים, והצליחו לצאת מן הארמיות. אז העבריות שיצאה מחדש מן הארמיות נקראת ישראל, וזה לוקח לה שלוש דורות של אבות כדי להתבסס. ובא? דיברנו בשיעורים על האבות וכו'.
למה זאת אומרת שהארמית היא תת מודעה?
נאמר כך, העבריות המקורית היא לא זקוקה לארמית, העבריות של בני עבר, אבל העבריות של בני אברהם, יצחק ויעקב היא על רקע של דחיית הארמיות. כך שבעצם אפשר לומר, השפה התת מודעת של העברי שחזר להיות ישראל, זה הארמית. מובן? ולכן קראו לו אברהם, ולקר לו זמן להשתחרר מקליפת ארם שלו בדמות ישמעאל. גם רבקה, בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי, אחות לבן הארמי, מפדן ארם, לא לאישה. יש הדגשה כזאת, רוצים להגיד, יש פה איזה בעיה, משהו הארמי עוד לא השתחרר ובא לידי ביטוי בעשיו. כן? לוקח שלוש דור. מהלחי יוצא הדיבור? אני הבנתי שהדימוי הוא לגבי הזקן. לחייו כערוגת הבוסם, ולגבי הדיבור ממשיך הכתוב שפתותיו שושנים. הבנת לא נכון. נון ב', שוב חבל לי שהרב מתייחס בביטול ליכולת להשתמש בכלי התקשורת שברשותו. גיא, אתה מגזים. כל פעם שקורה איזשהו אירוע, וקורים הרבה אירועים בעולם, כי העולם הוא מלא באירועים, אתה כל פעם דורש ממני באינטרנט שאני אתייחס למאורעות של היום, ואני באופן קבוע מסרב מסיבה פשוטה, בגלל שאני רוצה ללמד תורה. אם אנחנו כל הזמן נדבר על האירועים, לא נלמד תורה. מצטער גיא. הלאה. כבוד הרב שלום, האם או הוא בחירה בין וו ליוד? למה שיהיה יוד? איך הדיבור החוזר של בני אדם אל השם, התפילה, גם הוא חלק מהאינסוף? כן, בוודאי. כלומר, יש אותיות שבאות אלינו, יש אותיות בתוך נשמתנו, והאותיות שבתוך נשמתנו מתגדלות על ידי המפגש עם האותיות שבעולם. יש לזה פסקה שלמה, מסובכת, באורות ארץ ישראל, פסקה זין. שם הרב מסביר בהרחבה מה זה האותיות שבנשמה, מה הם עושות. כובנים, האותיות הם חלקי הרצון. מומלץ להרחבת העניין ללמוד את הספר רש מילין שכתב הרב קוק על סוד האותיות. שם הוא מסביר בהרחבה איך זה עובד. כן, כן, בבקשה. כן, בני ישראל המשיכו לדבר ארמית בהמשך. ודאי, למשל, ויומרו מה הוא, זאת אומרת, ויומרו מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. סימן שהם דיברו ארמית בתור לשון חול, ועברית בתור לשון קודש. מעניין שכל פעם שאנחנו חוזרים לגלות, חוזרים אל הארמית. עד עצם היום הזה, כשהרבנים מדברים ביניהם ומתכתבים ביניהם, זה מטובל בשפה הארמית. כן, זה השפה הרבנית של הגלות.
השולחן
ערוך עצמו כמעט כולו כתוב בעברית. חוץ מכמה בינים בארמית שיש שם. הוא לקח את זה מהספרות הרבנית. הרבה הוא שרי, נכון? בדיעבד. בדיעבד זה מילה ארמית, לא? מה פירוש בדיעבד? כשעשה, כשעשה, בדיעבד. כן. תיקו, כן, מה?
שכתוב פה שזה מסדר מקבל, אבל אז שהיה כל מודע באוויר פיזית, או שזה היה משהו פנימי של המקבל?
האם היה גם קול באוויר פיזי, או שזה רק היה משהו פנימי של המקבל? רבי יהודה הלוי בעצמו אומר שהוא לא יודע. אז אם הוא לא יודע, מאיפה אנחנו נדע? מאמרל, לא יודע, את המאמרל זה לא מטריד. זה מאמרל, אם בן תגיד כך, בן תגיד כך, זה מצד המקבל. כלומר, בכלל, המאמרל יש לו שיטה כזאת, שאת הדברים שלו הוא לא תולה בשום תבנית מחשבתית. כלומר, אם תגיד בתבנית המחשבתית הזאת זה כך, בתבנית המחשבתית הזאת זה גם כך. זה העיקרון שלו. והנה, אני ממשיך כאן בדברי המהר"ל. ומה שהיה כל העולם מתמלא בסמים מכוח הדיבור של השם יתברך, כי הדיבור של הקדוש ברוך הוא בגזרת דין, כמו שהתבאר למעלה. ומפני שהדיבור הוא גזרת דין, לכך נמשך כוח הבסמים עמהם. כי כוח הבסמים מתייחס אל מידת הדין. ולכך אמר שהיה כל העולם כולו, כל העולם מתמלא בסמים, שהיה נמשך אחר הדיבור של הקדוש ברוך הוא, אך דבר זה אינו בסמים גשמיים, כן הדבר רק דיבור אלוה. ויורה זה שעברו וחלפו אל גן עדן הנאמר על כוח אלוהי בלתי גשמי, שהיה עם הדיבור, והם הם הבסמים הנאמרים כאן, ודברים אלו ברורים למבין. מה הוא רוצה לומר? בסמים זה מידת הדין. אוקיי? למה? מה המשמעות של מידת הדין אולי? זה דבר שצריך לברר. מה?
דיבור.
דיבור זה מידת הדין?
אולי כי אתם צריכים לכתוש אותם.
אתה לא צריך לכתוש, דבר קשה. יש בזה משהו. פשוט, זה סוג של הזנה, זה סוג של הזנה של אינה מסביעה. כן? כלומר, אומרים שזה דבר שהנשמה נהנית ממנו. כלומר, זה משהו שנשאר בתיאורטיות שלו. לכן זה נקרא מידת הדין. והדבר הזה, יש לו אפילו ביטוי סמלי במבנה של האף. שהאף הוא שואב ושואף ממטה למעלה. כן? הנחיריים, זה מעלה ממטה למעלה. כל דבר שהוא ממטה למעלה, הוא בקבלה נקרא מידת הדין גם כן.
שוגר
אף לחרון אף, נכון. מה אתה אומר?
שאר הדברים שהחלה
בגוף שיש לה סובה,
כאילו שיש לה קצה. אני על שאר
הדברים, כשאני אוכל, אז אני מתפוצץ באיזשהו
שלב, אז אני יודע
כאילו.
בתורה
שהקדוש
ברוך הוא מדבר אל, זה גם
בלשון קשה. אתה אומר דיבור לעומת אמירה. כן, נכון. טוב, ובכן, אנחנו עכשיו סיימנו את פרק למד א', היה ארוך. עכשיו אנחנו נלמד בעזרת השם יתברך בסיעתא דשמיא את פרק למד ב'. מדוע את פרק למד ב' וישובה מיד אחרי פרק למד א'. זה הרמית. טוב, אז כאן אנחנו נוגעים בנקודה שהיא מהותית מאוד לתורה, וזה אותה אגדה על כפה עליהם הר כגיגית, שהיא הייתי אומר אחד מוטיבים המרכזיים בנושא מתן תורה, גם במערל, זה חוזר בכמה מקומות. אז מה פירוש הדבר כפה עליהם הר כגיגית? אז קודם כל נקרא את המקור בפנים, בפרק רבי עקיבא, שם, מה זה שם? באותו דף, אותו דף שאמרנו קודם. והתייצבו בתחתית ההר. מה זה תחתית ההר? אז אנחנו מבינים בפשטות למטה מן ההר. אבל חז"ל מבינים את זה קצת אחרת, מתחת להר. אמר רב אבדימי בר חמה בר מחסיה, מלמד שקפה עליהם את ההר כגיגית. כלומר, לקר גיגית, הפך אותה. הפך אותה, ועכשיו זה יכול לחסות את כולם. ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהה קבורתכם. טוב, אז מה הם אמרו? טוב, בסדר. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. רגע. האם האנגלית של ימינו היא הארמית של פעם, והאם יש לה את אותה משמעות תת מודעת? יש בזה משהו. כי הארמית הייתה השפה הקוסמופוליטית של ימי קדם, זו הייתה השפה בינלאומית. אז גם האנגלית היום. שאלתי על הבחירה בין וו ליוד, כי הן הרצונות הבסיסיים של האותיות. כן, יכול להיות. למה עמידת הדין לא מסביעה? כי דין פירושו מניעה. טוב. כן.
מתייחס אליו בסמים, בליל שבת אנחנו כן מברכים את הקבלה. על הדסים כמה פעמים.
מברכים, כן, ודאי.
על מה קשור שם על עמידת הדין?
מה? מידת הדין, למה אתה מברך על בסמים בהבדלה?
זה נפש יתרה.
לא.
שהולכת
הנפש. בגלל שהיא מסתלקת, בגלל הסילוק. הסילוק זה מידת הדין.
שבת יש מידת הדין?
לא, מתי יש לך חובה לברך על הבסמים? זהו, למה? כי יש סילוק. יש סילוק. עכשיו, זה שאתה מריח בסמים בשבת, זה בגלל שאתה נכנס לגן עדן. טוב, אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מה זה מודעה? מודעה זה פעולה משפטית שעניינה לבטל פעולה שאני עומד לעשות. למשל, אם אני אומר, אני לוקח שני עדים, אני אומר להם, תדעו לכם, החוזה הזה שאני הולך לחתום עליו עוד 10 דקות, הרי הוא בטל ומבוטל. כן. אני אומר, אני הולך לחתום, זה נגד רצוני, וכדי שלא תהיה שום חלות משפטית לחוזה שאני הולך לחתום, אני מוסר לכם מודעה לפניכם, כן? כלומר, רבע שעה לפני שאני חותם, תדעו לכם שאני בכלל לא מתכוון לדבר הזה. זה נקרא מודעה. זה יכול להיות בעל פה בפני עדים, זה יכול להיות בכתב בפני עדים. כן? יש הרבה פעמים דבר כזה, שאדם יודע שהוא נמצא במצב לחץ, אז הוא כותב מראש איזה מסמך משפטי, שהוא מפקיד אצל עורך דין למשל, ואומר, תדעו לכם שכל הפעולות המשפטיות שאני אעשה במסגרת זאת וזאת וזאת, בטלות מבוטלות. אז זה מבטל. אז אותו דבר, אם יש לך ראיה שפעולה מסוימת שעשית נעשתה בכפייה, אז זה בטל, נכון? אז אם התורה ניתנה לנו בכפייה, אז סימן שאנחנו פטורים ממנה, נכון? זה מה שאומר כאן רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה, מודעה גדולה לאורייתא. אם כן, אנחנו לא חייבים לעשות שום דבר, מה?
אפשר לנטרל את זה.
מה אפשר לנטרל את זה?
למדנו שלמשל בבית דין לא היה לו שמתגרשים, אם ניתן את המודעה הזאת, אז שזה פטנט לבטל את המודעה.
כן, נכון. אז בבתי דינים שלנו, כשיש גירושין, אז אומרים גם שהוא מבטל כל מודעה שהוא עשה. כן? טוב, כלומר, הוא צריך לחתום שהוא מבטל כל מודעה ומודעה דמודעה שהוא עשה, כדי שזה לא, כדי שלא ידפוק את הגט. כן? אין לדבר סוף. לא, יש. אגב, גם בכתובות, כן, בביטול כל מודעי, ובפיסול עדיהן לדעת הרשב"א, נכון? ככה כתוב בכתובה. שאדם שהוא חותם על הכתובה, הוא מבטל כל מודעה, והוא פוסל גם את העדים של המודעות. כן? ככה הוא עושה. טוב. אז אם כן, אומר רב אחא בר יעקב, אנחנו לא חייבים לקיים את התורה. מכאן מודעה רבה לאורייתא. אמר רבה, אף על פי כן, הדר קיבלוה, מה זה הדר? חזרו, הדר זה חזרו, קיבלוה לקבל אותה בימי אחשוורוש. תכתיב, קיימו וקיבלו. היהודים, נכון? קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם. אז מה זה קיימו וקיבלו? קיימו מה שקיבלו כבר, עד כאן. מה זה קיימו? מה זה לקיים בשפה התנכית? לאשר, כן? לאשר. קיימו מה שקיבלו. כלומר, הם נתנו אישור, נתנו קיום למה שהם כבר קיבלו מקודם. יוצא שמאז מעשה פורים אין לנו פתח מילות. עד כאן דברי הגמרא. מוזר מאוד כל הדבר הזה, נכון? אגב, הרב קוק רוצה להסיק מזה מסקנה מעניינת בספר מדבר שור, בדרשות שלו. דרשות של שנות הנונים. דרשות שהוא אמר בחוץ לארץ. אז שם הוא אומר שהרי יש בעיה. יהודי שעובד עבודה זרה, דינו כגוי, נכון? דינו כגוי. מה נעשה שבמשך מאות שנים אבותינו עבדו עבודה זרה? כמעט כל האומה כולה. כמעט ולא היה אדם מישראל שלא עבד עבודה זרה ממקדם. אז הם לא ישראל. אומר הרב, לא, לא. הרב עונה, פשוט מאוד. כיוון שכפה למר כגיגית, ומכאן מודה רבה לא ראית, לא היו חייבים לקיים. אלא מה תאמר? מימי פורים ואילך, קיבלנו. אבל מימי פורים ואילך כבר הפסקנו לעבוד עבודה זרה. יוצא ש... אוף, ניצלנו.
כן.
האם ניתן לומר שהריח מסמל את מידת הדין מכיוון שהוא החוש היחיד שלא השתתף בחטא הצדת, ומאז הריח מעיד על מהות העניין שמה שמנותק ממקור החיים מריח לא טוב? משיעורו של הרב יהושע צוקרמן שמעתי זאת. כן, אפשר להגיד.
מה שהרב קוק אומר בעצם זה הרעיון של הלוחות, משה יורד ושובר את הלוחות עוד לפני שהוא יודע על חטא העגל.
משה שובר, זה רעיון אחר.
כן, אבל זה אותו דבר, אני בעצם שלא תהיה מחויב.
כן, מחפשים איזושהי דרך לפתור את עם ישראל מן הדין. אז מה שמצא הרב קוק פטן, זה בדיוק מה שכתוב כאן בגמרא. שמה? שקפה עליהם מר כגיגית, לכן פטורים, כי מודע רבה לא ראיתה, ומשה שכבר קיבלו, באמת כבר לא עבדו עבודה זרה. כן.
אז מה זה מתאים גט וכפייה למשל? אם אין איזה משמעות של כפייה?
גט בכפייה... אתה נותן לי, הוא שואל אותי. בית בכפייה. יש לנו שתי הלכות בנושא הזה. שגט מעושה פסול, גט כפוי כשר. יש הבדל בין מעושה לכפוי. מעושה, הכוונה שאדם נותן גט נגד רצונו. אז באמת גט כזה פסול. לחלוטין. הוא לא יכול לשמש לכלום. מה שאין כן גט בכפייה, כן קשר. למה? כי בגט כפוי האדם רוצה. מה? לא, הם לא רצו, זה היה מעושה. יש הבדל. אגב, יש, צריך להבין משהו. כשאני מוכר עגבניות, למה אני מוכר עגבניות, תגיד לי? כי אני צריך כסף, נכון? כן או לא? סתם ככה, אם לא הייתי צריך כסף, לא הייתי עומד יד הבסטה. אלא אני צריך כסף, אז אני מוכר עגבניות. יוצא לפי זה, שמה שמביא אותי למכור, זה רק הכפייה. יוצא לפי זה שהמחירה לא חלה, כל העגבניות הן שלי. ואני צריך להחזיר את הכסף. אלא מה אתה אומר? כפייה שמביאה אותי לידי רצון, היא לא כפייה, היא לא פוסלת. כלומר, אני כפו עליי, מה כפה עליי? הנסיבות. אין אדם שאיננו כפוי על ידי נסיבות, אבל הוא רוצה. אני רוצה עכשיו למכור את העגבניות. כן.
הרב יכול
לתת דוגמה על מעושה עם עגבניות? מה, מעושה עם עגבניות? הנה, פשוט מאוד. אדם רוצה את העגבניות האלה בשביל סלט. לעצמו. הוא רוצה גם לעשות ספגטי מהעגבניות. יש הרבה דברים שהוא יכול לעשות, גם מיץ עגבניות. והוא מכין עכשיו מסיבת עגבניות. בא מישהו, שם לו אקדח על הרקה, אומר, תמכור את העגבניות האלה. טוב, כדי שהוא לא ימות, הוא מוכן. זה נקרא מעושה. בסדר? כי זה נגד מה שהוא רצה לעשות עם העגבניות האלה. כן, בבקשה. לא, כפה הכוונה הפך. כפה למה גיגית, שהוא הפך את ההר. כמו שאם אתה לוקח גיגית והופך אותה, זה נקרא שאתה כופה אותה. כן. טוב. מה?
קודם כל יש כזה רודאו בספרד שזורקים עלי עגבניות ברחוב.
יש רודאו בספרד שזורקים עגבניות בספרד. אהה, ברחוב. מה זה? לא, לא הבנתי. אתה אומר שזורקים את העגבניות... אז מה השאלה? אתה שואל אם העגבניות האלה שזורקים לרחוב, הם, כלומר זה כפייה או מעושה?
לא.
אתה אומר שזה לא קשור. אז אם זה לא קשור, אז למה יש העגבניות? יכולת לדבר על משהו אחר מאשר העגבניות, אז אני לא מבין את השאלה. כלומר, אם אתה אומר ש... יכולת גם לדבר על דלעת, אבל דיברת על העגבניות, אז בכל זאת יש איזה קשר, אז אני לא מבין בדיוק את הכוונה שלך.
לא משנה.
לא משנה? עוד יותר קשה. טוב, נו.
השאלה זה, האם אתה רוצה לאכול או שאתה חייב לאכול?
זאת השאלה. האם אני רוצה לאכול או אני חייב לאכול? זה שתי גישות אל החיים. יש אנשים שמתייחסים אל החיים כדבר שאין לי ברירה אלא לעשות אותו, ואז הם מוללים כל חייהם גם כשהם עושים דברים שטובים להם. ויש מי שבוחר במה שהוא עושה.
רצון זה כאילו אני יכול לא לעשות ויכול כן לעשות.
אני תמיד יכול לא לעשות. אני יכול גם למות ברעב. זאת החלטה שלי. לא למות ברעב. מה? מה? לא, זה לא הכרח, זה רצון, זה בדיוק מה שאני אומר. אם אתה אומר, אם יש לי גישה כזאת שאני חייב לחיות, ולכן אני אוכל כדי לא למות ברעב, אז אני אומלל. כי הפעולה של האכילה נכפתה עליי. אבל אם אני אומר, לא, זה נכון שאם אני לא אוכל, אני אמות ברעב. אבל לא אכפת לי. אני יכול באותה מידה לבחור למות ברעב כמו לחיות, אז שאני מחליט לאכול, זה מתוך בחירה. זה מבחינה פסיכולוגית גישה אחרת לגמרי לחיים. אתה מבין מה שאני אומר? טוב, כן, בבקשה. עכשיו לגבי הרודאו וזה, אני עוד לא סגרתי איתך את ה... כן.
ואלה שמקבלים
מוקות
עד שהם חותמים על הגט, והגט תופס, ואז האישה שלהם משוחררת.
כן, נו. לא, זה לא אותו דבר. אז יש פלפולים הפוסקים בדבר הזה, מתי זה נקרא עיסוי, מתי זה נקרא כפייה. טוב. מה?
לגבי חזרו וקיבלו, אז למה אנחנו עוד הפעם צריכים חיזוקים בשבועות, יש המגבילה של הרי הקדוש,
לקבל עוד הפעם
כתובה,
יש חלק מהקהילות
אומרים את זה.
כן, נכון, נו.
למה?
אז הוא אומר, כבר בימי אחשוורוס סגרנו את העסק, כן, אבל בשבועות אנחנו חוזרים למה שהיה לפני הפורים, לא?
קיבלנו, גמרנו.
כן, קיבלנו, האמת, זה לא...
מה עוד הפעם כל שנה עוד הפעם לחזור לקבל?
זה טקסי, זה טקסי. זה טקסי.
הערה של היום.
או הערת היום, תגיד. כן. כן, בבקשה.
אם אנחנו רק קיבלנו את התורה בפורים, אז למה אנחנו קיבלנו אנשים על המצוות של
הקיום,
על התורה
שלנו? אם אתה אומר קיבלנו את התורה רק בימי הפורים, אז למה נענשנו על המצוות שלא קיימנו לפני כן? תשובה, זה לא פייר. באמת זה לא פייר. אלא שאנחנו הסכמנו רטרואקטיבית גם על העונשים לפי זה. טוב.
הרי כל פורים זה כאילו, למה רצו, למה
בא הגזירה
של המן?
זה
כדי להחזיר אותם
למותר? לא. בפורים, אני אסביר לך משהו. מה קרה בפורים? בפורים זאת הייתה התקופה הראשונה בהיסטוריה היהודית שהייתה אפשרות לצאת מן הכלל. למה הכוונה? הרי יש, נגיד אחרי שקיבלנו את התורה, מה עם ישראל יכלו לעשות, תגיד?
בפורים?
לא, אחרי שקיבלנו את התורה בהר סיני. מה היה לעם ישראל לעשות? להתקדם לכיוון ארץ ישראל, נכון? כלומר, לא היו הרבה אופציות. כלומר, מבחינה מסוימת יש פה כפייה היסטורית. הם כבשו את הארץ, הייתה להם ברירה? זה הייעוד ההיסטורי שלהם, לכבוש את הארץ. אחרי כמה מאות שנים, הם בונים לעצמם מקדש, מעמידים מלך. ודאי. קבוצה אנושית גדולה על טריטוריה גדולה, והיא מאורגנת, בסופו של דבר מתגבשת לממלכה, נכון? כלומר, אפשר לומר שעד חורבן בית ראשון, בעצם הכפייה ההיסטורית היא זו שסדרה את ההיסטוריה שלנו. ברגע שנחרב הבית הראשון והתפזרנו בבבל, מצרים, פרס, הייתה אופציה ממשית לצאת מן הגורל היהודי, מה שנקרא התבוללות. ואף על פי כן, נשארנו. כלומר, זה היה ביטוי לכך שאנחנו מסכימים להיות מה שאנחנו. מובן? כי הייתה אופציה ממשית לצאת מהגורל הזה. יש איזה יהודי אחד בשם פינקלשטיין, כתב על זה משהו מעניין. לא פינקלשטיין, פאקנהיים אני חושב. כן, פאקנהיים. הוא כתב על השואה. הרבה ספרים על הפילוסופיה ש... התבוננות פילוסופית על השואה. הוא שואל שאלה מאוד קשה. הוא אומר, מי בעצם אחראי על השואה? מי אחראי על השואה? הגרמנים. זה דבר אחד. זה צריך תמיד לזכור. הגרמנים הם אחראים על השואה. אחר כך אנחנו מדברים על כל מיני אחראיות עקיפות. למשל, הגרמנים רצו להרוג יהודים. סימן שהיה להם יהודים להרוג. איך זה יכול להיות שהיהודים היו יהודים? בגלל שהסבא שלהם לא התבולל. כי אם הסבא היה מתבולל, אז לא היה יהודי. לא היה יהודי, כלומר, אפשר, נגיד, הסבא רבא היה מתבולל, אז גם אני לא היה יודע מי הוא היהודי. ואז אי אפשר היה להרוג אותו. זאת אומרת שבסופו של דבר, האחריות העקיפה שבה העקיפה, היא על הסבא רבא של כל אחד מהקורבנות של השואה, שהוא לא יתבולל. לא, זה גלגול האחריות על הקורבן, קוראים לזה. ודאי שזה לא מבחינה מוסרית. אנחנו מנתחים את הנתונים. כלומר, באיזשהו מקום, להיות יהודי, זה גם, באופן עקיף, קבלת המשמעות של הזהות הזאת. של האחריות שיש בה. כלומר, כן, זה כמו שמשך שמישהו רוצה להתגייר. מה הדבר הראשון שאומרים לו כדי לשכנע אותו שלא להתגייר? למה לא כדאי? כי הגויים רודפים אותנו. אז מה הוא אומר? לא, אבל אני רוצה בכל זאת. סימן, מה הוא רוצה? להיות נרדף. זה מה שזה אומר. אחר כך אומרים לו, יש מצוות. הוא אומר שהוא גם רוצה. לסבי יש מסורת שמשפחתו, היכן שהייתה בגלות, נמצאת שם מתקופת שלמה המלך. אז אם לא קיבלו ביחד עם היהודים בשושן, לא הדרו וקיבלוה, גם אבותיך שמשם בגלותם מאז ימי שלמה המלך, הם הסכימו להיות שייכים לאותה אומה שחוגגת את פורים. וגם הסבא שלך חוגג את פורים. נכון יוסי? טוב. מרק סימון ג'קוב מאמסטרדם. יוצא קודם אמסטרדם עם איי. טוב. בסד, בוקר טוב לראש. נשאלות הרבה שאלות במהלך השיעור. הרב יראה זאת כבודו לחיוב. ואולי יוסף עוד שיעורים מעבר למערכת עקב הביקוש. הרב עוסק במלאכת קודש. סופו של רבו של יואב ידוע לרב. נו, בסדר, אנחנו צריכים להתגבר על כל נושא השאלות. הלאה. היהודים קיבלו את התורה מחדש, אבל לא עם ישראל. כלומר, אם רק חלק מהשבטים קרתו ברית מחודשת עם השם, אולי אין לזה תוקף כמו מעמד הר סיני. זה לא לגמרי ברור מה שאתה אומר, כי הרי קיימו וקיבלו היהודים של כל מלכות אחשוורוש. אחשוורוש מלך מהודו ועד כוש, ומן הסתם גם על אותם האזורים שבהם גלו עשרת השבטים. אז זה כולל גם את עשרת השבטים. טוב, אני רוצה להמשיך לקרוא במערל. המן לא נתן אפשרות להתבולל או למות. אז איזו מין בחירה חוזרת זו? לא, מי שהתבולל, אז המן לא היה יודע עליו. כבוד הרב שלום, הרב אמר בשם הרב קוק, כי לאחר ימי הפורים לא עבדו עבודה זרה. האם שהותנו בגולה אינה עבודה זרה? נכון, שהותנו בגולה היא עבודה זרה. אבל היא עבודה זרה שלא חייבים עליה מיטה, והיא גם לא גורמת להיחשב כגוי. מה אתה אומר? אתה מביא את הגמרא בכתובות, שאומרת שכל הדר בחוץ על הארץ כאילו עובד עבודה זרה, ולא עובד עבודה זרה. נכון? אבל מי אמר שאני מסתמך על הגמרא בכתובות? יש גמרא במסכת עבודה זרה, דף ח', שאומרת ישראל שבחוץ על הארץ עובדי עבודה זרה בטהרה הם. לא כאילו. כתוב עובדי עבודה זרה בטהרה הם. אז זה כבר משהו אחר לגמרי. זה לא כמו כאילו שבמסכת כתובות. טוב. מה זה אומר עבודי עבודה זרה? הם עובדים עבודה זרה, מה כל כך מסובך בזה? הקדוש ברוך הוא שלח אותם לשם, נכון? ולכן זה בטהרה. הוא הכריח אותם לעבוד עבודה זרה. כתוב, אמיתי, זה פסוק מפורש בתורה. ועבדתם שם אלוהים אחרים, עץ ואבן, אשר לא יאכלון ולא יריחון ולא ימישון, וביקשתם משם את השם אלוהיך ומצאת. מה זה משם? מתוך העבודה זרה. כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. אז בעצם איפה זה העבודה זרה בחוץ לארץ? בבית הכנסת. בבית הכנסת, בבית המדרש, שם עובדים עבודה זרה בטהרה, ומבקשים משם את השם. למה? בגלל שכשאתה עובד עבודה רוחנית בחוץ על הארץ, אתה משועבד לשר של האומה שבתוכה אתה שוהה. כלומר, אתה משועבד בסופו של דבר לאוויר התרבותי של אותם הארצות.
אז למה פה בארץ כשאנחנו פועלים בתי כנסת?
אגב, יש דבר מאוד תמוע. בחוץ לארץ, אצל אחינו הספרדים ישבו על הארץ, ואצל אחינו האשכנזים על ספסלים, נכון? איך הרמב״ם כותב? שבצרפת ואשכנז נוהגים לשבת בבית הכנסת על ספסל, ובארצות המזרח והמערב ואפריקה וכו', אומר הרמב״ם, יושבים על הארץ. אני לא יודע, אבל עד כמה שאני יודע, המוסלמים מתפללים על הארץ והנוצרים על ספסל. לא יודע מי לקח ממי. תחשוב. מה אתה שואל?
כשאנחנו
פנים
פה בארץ,
כבתי
כנסת,
ולכאורה
אנחנו
פה
בארץ,
ותמיד לבטל
בית המקדש. אז גם זה סוג של עבודה זרה כזאת או אחרת.
לא. טוב, כן.
בקשר לשאלה של שאלה, למדתי מהרב, שדווקא הכרח היה שלעבוד עבודה זרה, כמו שנאמר, בתחילה עבודתנו עובדי עבודה זרה היו, כדי שנוכל לפתח את כל הכוחות,
כשנחזור לפגישה לטהרה,
אז נוכל
לפתח
כל
כך שלא
היו מתגלים בלי עבודה זרה.
הלאה. והתוספות יקשו, אני קורא עכשיו בפנים, והתוספות יקשו, והלא כבר אמרו, נעשה ונשמע. כן, אז מה אתה אומר, כפה לאמר כגיגית, הרי אמרו, נעשה ונשמע, סימן שהם קיבלו מרצון. ותרצו, שמה כשיהיו רואים האש הגדולה, יהיו חוזרים עד כאן. מה זה האש הגדולה? העונש שיש למי שעובר על דברי תורה. זה הכוונה, אש הגדולה. כלומר, נכון, קיבלנו את התורה, רק לא שמנו לב איזה אחריות זו. מה יקרה ברגע שאני עושה עבירה קלה, איזה אש גדולה שורפת אותי, אז אולי לא כדאי. ועד כאן דברי התוספות. ולפי הנראה, אין הדברים האלו ברורים, שנאמר כי ישראל יחזרו מקבלת התורה, אשר לא יסוף זכות זה מזרעם וזרע זרעם עד עולם, ומה זכות הוא זה שמה אם לא קפה עליהם ההר היו חוזרים. כלומר, מה שאומר, לפי דבריך, אתה התוספות, יוצא שאין כל כך הרבה זכות בקבלת התורה, כי הם קיבלו רק בגלל שכפו עליהם. זה קשה לומר שאין לעם ישראל זכות של קבלת התורה. ועוד, יכפה עליהם ההר כשיהיו חוזרים, ולא עתה. אז למה לכפות עליהם? קודם כל שיראה להם את האש הגדולה, ובכל זאת יכפה עליהם את ההר, דירה קודם כל אם הם יחזרו בהם, אם הם מתחילים לחזור בהם, אז שיכפה עליהם את ההר. ועוד, אם לא היה כפיות ההר, רק שלא יהיו חוזרים, כמו שאומרים התוספות, הדאמרינן בעבודה זרה, כלום כפית ההר עלינו, למעלהו, כלום אמרתם נעשה ונשמע קודם כפיית ההר. שלא אמרתם נעשה ונשמע קודם, היה כופה עליהם ההר, שלא יחזרו בשביל האש. אבל כיוון שלא אמרו קודם זה נעשה ונשמע, אין לכפות ההר. אתם מבינים על מה הוא מדבר כאן? יש במסכת עבודה זרה, טוב, אי אפשר כל הזמן להתייחס כל הדברים האלה. יש במסכת עבודה זרה דיון לגבי הגויים, לעתיד לבוא. שכתוב שלעתיד לבוא, הגויים יבקשו לקבל את התורה. לא, סורה, יבקשו לקבל שכר. הקדוש ברוך הוא יסביר להם שלא מגיע להם שכר מכל מיני סיבות, ואז הם יגידו, זה לא פייר. כי הרי לא כפית עלינו הר כגיגית. כלומר, זה שעם ישראל מקיים את התורה, זה בגלל שכפית עליהם. אבל עלינו לא כפית, ולכן הוא קיבלנו את התורה. לכן זה לא צודק שאתה נותן שכר לישראל על התורה, ואתה לא נותן לענות. ככה אומרת הגמרא. לפי דברי התוספות, הקדוש ברוך הוא יכול לענות לגויים, שהרי הם אמרו נעשה ונשמע ולכן קפיתי. ואתם לא אמרתם נעשה ונשמע ולכן לא קפיתי. וכיוון שהגמרא לא ענתה את התשובה הזאת, זה סימן שהתוספות לא צודקים. כן, זה הפלפול של המהר"ל. אבל אז טוב, עד כאן הקושיות של המהר"ל. אבל זה ההסבר של המהר"ל עצמו. טוב, יש פה שאלה. חוץ מהמילים קיימו וקיבלו, שהם רק רמז לזה שקיבלו את התורה ברצון, איכן ניתן לראות בסיפור עצמו של את עניין קבלת התורה? לכאורה אין שום קשר בין סיפור מגילת אסתר לעניין זה על פי פשוטם של דברים, תודה וישר כוח. לא נכון. כל הסיפור של מגילת אסתר זה קבלת התורה מרצון. כי הרי אם יש לך תרי"ג מצוות ואתה לא רוצה אותם, אז למה אתה מוסיף עוד מצווה אחת נוספת, קריאת המגילה? עצם זה שהם היו מוכנים להוסיף עוד מצווה, סימן שהם קיבלו על עצמם את כל המכלול של, של ההלכה היהודית. אז בעצם הוספת המצווה היא גילוי מיטה לכל התרי"ג מצוות האחרות. זה הכוונה. טוב, ממשיך פה ב... אבל, מה...
הבנתי, יכול להיות מה שהרב אמר, זאת אומרת, ברגע שאתה עוזב את הבית, כשאתה לגלות, זה בעצם, אז אתה ממשיך כן, ואין לך את הכפייה של ההורים, אז זה מראה שאתה אוהב ורוצה את זה, זה מה שהרב אומר?
כן.
אבל כשחזרנו, לא חזרנו לאיזושהי עצמאות?
בפורים לא חזרנו לעצמאות, לא. לא חזרנו לעצמאות. טוב. אבל מה שקפה עליהם ההר, אז למה בכל זאת הייתה כפיית ההר כגיגית? למה? שלא יאמרו ישראל, אנחנו קיבלנו התורה מעצמנו, ואם לא היינו רוצים, לא היינו מקבלים התורה. ודבר זה לא היה מעלת התורה, כי התורה כל העולם תלוי בה. ואם לא הייתה התורה, היה העולם חוזר לתוהו ובוהו. ולפיכך אין ראוי שתהיה קבלת התורה בבחירת ישראל. רק שהקדוש ברוך הוא מחייב ומכריח אותם לקבל התורה, שאי אפשר זולת זה שלא יחזור העולם לתוהו ובוהו. טוב, פה העיקרון שנותן המהר"ל הוא עיקרון עמוק ביותר. הוא מתכוון כך, אם התורה הייתה מתקבלת מרצון, זה היה אומר שהתורה איננו דבר מהותי. כי אם אני אומר לך, תשמע, האם אתה רוצה חפיסת שוקולד? גם אם תאמר כן, עצם זה שהייתה שאלה אם לקבל את החפיסת שוקולד או לא, זה אומר שאפשר גם להסתדר בלי חפיסת שוקולד. נכון? כי אני שאלתי אותך. יכולת גם באותה מידה להגיד לי לא. ואם היית אומר לי לא, אז באמת לא היית אוכל את השוקולד. היית אומר, תשמע, יש לי כולסטרול, יש לי זה, לא רוצה. במילים אחרות, דבר שמתקבל ברצון הוא דבר שהוא לא הכרחי. כן, מה אתה?
תסתדרו עם התורה 2000 שנה קודם, בלי התורה, לכאורה.
נכון.
אז זה לא הופך להיות למהותי. מהותי זה דבר שאתה לא יכול אפילו רגע אחד להיות בלעדיו. העובדה שאפשר ששליש מהתרבות האנושית הייתה בלי תורה, שאפשר להסתדר גם בלעדיו. אולי לא הכי טוב, אולי זה הופך להיות יותר משופע, אבל זה לא מהותי.
שאלה זו שאתה שואל נשאלה על ידי המהר"ל לפני 10 פרקים. ותאמין לי שהמהר"ל גם ענה על השאלה הזאת. השאלה הזאת נשאלה לא רק על ידי המהר"ל, נשאלה גם על ידי נפוליאון. נפוליאון בזיכרונות שלו, שהוא כתב באי סנט הלנה, כותב שהוא היה מוכן לקבל על עצמו דת, אם הדת הייתה עתיקה כהיסטוריה האנושית. זאת אומרת, אם מאז שיש תרבות אנושית, יש גם דת, זה סימן שהדת היא מהותית לאדם. אבל מאחר והדת הופיעה רק בדור מן הדורות, אז זה סימן שזה לא מהותי לאדם, למה שאני אקבל את זה על עצמי? עד כאן קושייתו של נפוליאון, בונפרטה. איך אומרים בונפרטה בעברית? לא, לקח טוב. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. זה כשנפוליאון כבש את איטליה, הרב של רומא נתן דרשה שבה הוא אמר את הפסוק הזה. לכך טוב נתתי לכם, כלומר בונפרטה נתתי לכם, אף על פי כן תורתי אל תעזובו. כן, אז, אז מה, מה התשובה? אז אם כן, אותה שאלה ששאל נפוליאון, אותה שאלה שואל המהר"ל מפראג, וגם אתה עכשיו, חיים מימון, שואל את השאלה הזאת. אם כן, החוד המשולש לא במהרה ינתק, שאותה שאלה נשאלה 3 פעמים בהיסטוריה. והתשובה. כן, מה?
גרסת
2008. לא, השאלה שלו זה לא על 2008, הוא שואל למה 2000 שנה, לא 2008 שנה, היה אפשר להסתדר בעולם בלי תורה, אז מה קרה שפתאום צריך תורה? כן? לא 2008, זה לא קשור. מה? אני רוצה לענות גם על השאלה. כן, נו. התשובה לשאלה היא שזה נכון שהתורה היא מהותית לאדם, אבל צריך קודם כל שיהיה אדם, ואי אפשר היה שהתורה תינתן בלי שיהיה האדם הראוי לקבלה. לצורך זה הצורך של התפתחות של התרבות האנושית עד שתופיע האומה, והאומה תתגבש. ברגע שהאומה יצאה לחירות לא יכלה לעמוד אפילו רגע אחד בלי תורה, ולכן ניתנה לה תורה. מה זה רגע אחד? 50 יום. למה 50 יום? הוא הסביר את זה גם כן. כן.
משה לא קיבל את התורה מרצון?
האם משה, לפי המהר"ל זה בכלל לא משנה אם משה קיבל מרצון או לא, או אם העם קיבל מרצון או לא. כלומר, המהר"ל הוא מוכן להגיד שכל עם ישראל קיבל מרצון. ואף על פי שזה היה מרצון, היה צריך לכפות. מדוע? כי אם זה היה רק מרצון, זה היה אומר שהתורה איננה דבר מהותי, שאפשר היה להסתדר בלעדי זה. והרי כל סדר העולם מתעכב בלי התורה, לכן זה יהיה ביזיון אם התורה תתקבל מרצון. מובן?
התורה לא יכולה להתקבל לאדם פרטי? רק לעם?
האם התורה לא יכולה להתקבל לאדם פרטי רק לעם? כן, רק לעם. תורה זה דבר לאומי. כן.
אני מקווה שאני לא סותר
מהנושא. אני גם כן מקווה מאוד.
כן. אם התשובה של הרב היא כזאת שאדם צריך להתפתח לאיזושהי מדרגה מסוימת, אז התורה יכולה להינתן. דיברנו משוררים הקודמים על כך שעם ישראל ירד למצרים, ומצרים הייתה האומה הכי מפותחת באותו דור.
נכון.
ועם ישראל ירד לממתת שעת אומה. דיינו במילים אחרות, התורה הייתה צריכה להינתן למצרים ולא לעם ישראל.
יפה, אתה אומר ככה.
ואם היה כבר משהו אחר כך, זה לא בזכותנו, זה בגלל משהו אחר לגמרי.
אתה צודק. זאת אומרת, אתה שואל פה שאלה יפה מאוד. אני מאוד מעריך את השאלה הזאת, איזה יופי ששאלת אותה. אתה אומר, הרי למדנו בשיעורים אחרים שהתרבות המפותחת ביותר בעולם באותם הימים הייתה מצרים. ודווקא עם ישראל היה בתחתית הדיוטה, בדיוטה התחתונה ביותר. אם כן, התורה הייתה צריכה להינתן למצרים ולא לנו.
גם על התפתחות האדם.
אם מדברים על התפתחות האדם. המוסר. תשובה. התורה ניתנה קודם למצרים. בוודאי. הרי כתוב, וידעו מצרים כי אני השם, בנתותי את ידי על מצרים, והוצאתי את בני ישראל מתוכם. וידעתם כי אני השם. כלומר, שההתגלות הייתה קודם כל אל מצרים, כי להם מגיע. האומה הראשונה שזכתה להתגלות קולקטיבית של האלוהות אליה, זה היה מצרים. ולכן היו 10 הדיברות. הם קיבלו, אבל בצורה מאוד הרסנית. זה הרס אותם. זה כמו זה 10 מכות. אם תעשה חשבון, הרי כמה מכות היו סך הכל? אז אם אתה אומר ככה, היה אלו 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא למצרים במצרים, ואלו הן דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, ערבי, חושר, מכת בכורות, 10. רבי יהודה ינתן בהם סימנים, דצח, עדש, ואחיו, עוד 3. רבי עקיבא אומר, מניין שכל מכה ומכה הייתה של... של... אז עושים חשבון, תוסיף כמה לקו במצרים 10 מכות, ועל הים 50 מכות. אחר כך לא, רבי אליעזר אומר לך, מה פתאום? זה 50 ועוד 200. אחר רבי יוסף הגלילי אומר לך, לא, מה פתאום? זה, לא, זה 40 ו-200 וזה 50 ו-250. בקיצור, אתה עושה את סך הכל של כל הדעות, יוצא לך תרי"ג מכות. זאת אומרת שהמכות של מצרים היו ההתגלות האלוהית אל האומה הגדולה שבעולם, דהיינו מצרים.
ושם כפה עליהם הר כגיגית, כפה עליהם את המציאות הבאה.
כפה עליהם הר כגיגית, זה נכון. נכון, למרות שדווקא פרעו הוא היה מוכן לעשות את זה מרצון. הוא היחיד שרצה את זה. כל האחים זה הכפוי עליהם, הוא היה היחיד שרצה. הרי זה מה שאמרו לו עבדי פרו. כן? שלח את האנשים, ויעבדו את השם אלוהיהם. הטרם תדע, כי העבידה מצרים.
אז מה רע בקבלת תורה במצרים? למה צריך מועד בית לעם ישראל?
עם ישראל עוד לא היה קיים, עם ישראל היה אז עובר, לכן הוא לא קיבל כלום.
אבל למה מצרים לא המשיכו את הסיפור?
כי זה הרס אותם. פשוט, הקבלת התורה החריבה את מצרים.
היולדת מתה.
בדיוק, היולדת מתה. אז זה לא הייתה ברירה, אלא לתת את התורה לעובר שעכשיו יצא, לבלד. אגב, זאת לא הייתה גרסה הראשונה, הייתה גרסה קודמת של מתן תורה, קראו לזה המבול. והיה הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וערובות השמיים נפתחו. ואפילו משה היה שם, בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. אם כן, קיבלו את התורה, ואין מים אלא תורה. אלא שכיוון שהיו רשעים, אז המים הפכו להיות מים הזדונים. ונשאר מזה רק 7 מצוות, בתוך התיבה. בסדר? אחר כך היה עוד פעם מתן תורה, בדור הפלגה. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. למה זה גרם? לפיזור. הייתה עוד פעם ירידה בסדום ועמורה, זה חריב. עד שבסוף לא הייתה ברירה, ניתנה תורה לישראל, וגם אצלנו הייתה סכנה גדולה. אלא ש... כי הרי פרחה נשמתם. אלא שויחן שם ישראל נגד ההר, בלב אחד כאיש אחד, האחדות היא זו שהצילה את האומה מחורבן של ההתגלות. מובן? טוב, לכן השאלה הייתה בהחלט במקום. אם כן, אנחנו כאן מבינים שכפיית הרפגית נבעה לא מזה שיש חשש שיחזרו בהם, כמו שהתוספות אומרים, אלא לפי המהר"ל, הכפייה הייתה בגלל שהתורה במהותה היא הכרחית למציאות. לכן עם כל הרצון הטוב של בני ישראל, בכל זאת נכפתה התורה. אם אכן קיבלו התורה בפרס, מדוע לא עלו לארץ? זה רבי יהודה הלוי דן על זה במאמר שני של כוזרי. למה שהגויים יבואו בטענות לשם שלא קיבלו את התורה? הרי הם לקחו אותה מעם ישראל, וכל מה שהשם צריך לומר להם זה, תראו מה עשיתם מהתורה שקיבלתם. מתנה יפה. ופה בארץ אנחנו לא תחת השפעה מערבית? כן, אנחנו תחת השפעה מערבית. טוב, עד כאן להיום.